פרשת קורח, שיצא קורח נגד משה רבנו. כי הגמרא אומרת, מה ראה קורח לחלוק על משה? ראה שמואל הרמתי יוצא מזרעו, יצא נגד משה רבנו. האמת שאין לנו עסק בנסתרות, מדי שהדברים האלה דברים עמוקים שקשה להבינם. כבר הזוהר נגע בנושא הזה, ונזכיר רק במילה אחת, שידוע שיש שתי הנהגות בעולם. הנהגה של ימין היא חסד, והנהגה של שמאל היא גבורה ודין. הימין רומז לזה הכהן, השמאל רומז לזה הלוי. לכן הכהן הוא חסד והלוי הוא גבורה. שברא השם את עולמו, תחילה ברא אותו בדין. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז אלוקים זה מידת הגבורה. ראה שאין העולם מתקיים בדין. מה פירוש ראה? הוא לא יודע הנעלמות, פעלי הנעלמים, יודע עתידות, הכל יודע. רוצה להוכיח לנו שאי אפשר להנהיג עולם בדין. חייבים לשתף מידת הרחמים עם מידת הדין. ולכן אחרי 32 פעם שנזכר שם אלוקים במעשה בראשית, עד אשר ברא אלוהים לעשות, חיל הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ ויתברא עם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. פעם ראשונה נזכר שם יודקה ובקה שהוא רחמים בספר תורה, בתורה. אז יש מידת החסד. האמת שמידת הגבורה היא עדיפה, היא יותר חזקה, היא יותר משמעותית. אבל אי אפשר לקיים את העולם בה ולהנהיג אותה בה. צריכים למזג ולערב את החסד איתה. זהו הטעם שאנחנו ביין מערבים מעט מים. מזיגת כוס היין של הקידוש במים, וכן כוס שאר הכוסות כמו כוס של ברכה, חוץ מכוס של הבדלה, שאין לערב בו מים, אלא הוא צריך להיות שיהיה יין דין ממש, כיוון שאז מתעורר הדין בעולם. שכתוב גם בפשט גם בקבלה, מוצאי שבת תעוררים כוחות הדין, שכתבו הגאונים, תשובת הגאונים, זה מובן. ואז בינה מתחיל לפעול, לכן אומרים צדקתך במנחה של שבת, ואחר כך מעריכים בתפילת ערבית ומאחרים אותה, מתחילים והוא רחום, ואומרים כל מיני פסוקים של תחנונים ורחמים כדי לעורר הרחמים ולכניע את כוחות הדין, ואחר כך מתפללים ערבית. וגם אחרי העמידה מוסיפים בינועם, מוסיפים משה בסתר, וכל זה כדי להרבות בתחנונים, כדי שהעולם לא יחרב מכוחות הדין שמתעוררים במוצאי שבת. אז הפשט כדי להכניע את גינם, שיעשות זה כדי להכניע מידת הדין, ולא עוד אלא גם הבדלה. לכן לא טוב עושים אלה שמאחרים את ההבדלה שעות מאוחרות של הלילה, אלא אם הם רוצים ללמוד יעשו הבדלה וישבו וילמדו. כי ההבדלה יש בה סוד גדול, אין שתיית היין ואין ההדלקה של הנר לדקת מעורי האש, שעל ידי זה מכניע אש אל גיהנם, כמו שמובא גם בגאונים וגם בזוהר, שהם טעמים על פי הפשט על פי הקבלה, כמו שאמרנו. והן גם הריח של הבשמים, שהוא בא למתק ולסלק הריח רע של גיהנם שמתעורר באותה שעה. אז הדין לא יכול לשלוט בעולם אלא אם יש איתו חסד. אהרון הכהן היה חסד, והוא הקדוש ברוך הוא בינה אותו, אשר יבחר בו השם הוא הקדוש רב לכם בני לוי. אבל קורח לא שמע ולא רצה ולא חפץ, אלא קם על משה. זה טעם אחד. טעם נוסף יש רבנו ארי גילה גם בסוד הגלגול. תדעו אם ראיתם גם שניים רבים זה עם זה, או שניים נלחמים זה עם זה, לאורך ההיסטוריה כולה, מקין והבל ועד ימינו אלה, יש סיבה לדבר שיש. היה קין והבל, קין גם כן מורה על כוח הדין, הבל זה מידת החסד והרחמים. הבל בא במשה רבנו, קין, החלקים של נשמתו באו בכמה אנשים. הטוב שבו בא ביתרו, לכן יתרו נתן לו את ביתו לא לאישה. והחלק הרע היה בבנעם, אז זה עבד, הלך לעבדון, הלכה בלי חזרה. הממוצע שיש בו חצי טוב וחצי רע זה קורח, לכן ויקח קורח, לקח רק מקח רע לעצמו. הטוב שבו זה שמואל הנביא, ראינו זה שמואל. אז יוצא שקורח היה הצד, החלק המעורב טוב עם רע של קין, ולכן הוא שמר את אותה איבה שהייתה לקין נגד הבל, חזר עליה עכשיו. עכשיו בא שמואל, יצא ממנו. שמואל היה צדיק, ידוע ששמואל הרמתי עליו השלום היה שקול כמשה ואהרון, כמו שלמדנו שאמרה חנה, נתת לאמתך זרע אנשים. אמרה הגמרא, אדם שיש שקול כשני אנשים, כמשה ואהרון. אז שמואל היה כמו משה רבנו, לכן אנחנו רואים בפרשה שני עניינים דומה ההפטרה לפרשה, שכן ידוע ההפטרה צריכה להיות מעין הפרשה או המפטיר. העניין הראשון, ששמואל יצא מקורח והנה הוא תיקן אותו, הוא עתיד להחזיר אותו, כמו שחנה התנבאה עליו, אדוני מוריד שומע שיר, מוריד שאול ויעל, מוריד ירד ושמואל יעל. היא התנבאה על קורח ששמואל יצא מזרעו, כי קורח היה לוי, שמואל כתוב שהוא היה לוי, שמואל הנביא בא ממנו. שמואל כתוב, היש אחד מרמתיים צופים מהר אפרים, שמואל קנה בן ירוחם, בן תוהו, בן צוף אפרתי. השמואל אחרי זה ישב בבית המקדש, ישב שם במשכן עד עולם, חי 52 שנה, ושרת את ישראל בנאמנות, והיה שקול כמשה ואהרון. אז זה אומר שמואל אל העם, זה כנגד קורח. אחד. שתיים, ראינו שכשדיברו נגד משה רבנו, מה משה רבנו יוצא וצועק לעיני כולם, רואים כאן את ההתרגשות הנוראה שהייתה לו למשה, איך שהוא נפגע, איך שהם, לא בשביל שהוא חשש על עצמו, הוא חשש שחס ושלום יפוררו את עם ישראל לפירורים ולרסיסים, חלילה וחס. מדבר על מה עם משה למור, מדבר על העדה, לפני זה כתוב יבדלו מתוך העדה הזאת ואחלה אותם כרגע. ואז הם יוצאים, ביום יום משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני כי לעשות כל המעשים האלה כי לא מליבי, אם כמו כל האדם ימותון אלו ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא אדוני שלחני. ואם בריאה עברה אדוני ופצתה האדמה את פיה ובנעה אותם את כל אשר להם, וירדו חיים שאולה בדעתם כי נעצו האנשים האלה את אדוני. וידוע שפי הארץ זה אחד מעשר הדברים שנבראו, בערב של יום שישי ונעשה מעשה בראשית, בערב שבת בין השמשות, זה אחד מהדברים. ומיד ותיבקע האדמה אשר תחתיהם וקרה מה שקרה. אבל לפני זה מה כתוב? תראו בפסוק ט"ו בפרשה, ויחר למשה מאוד, כאב לו הדבר הזה מאוד. מה אמר? ויאמר אל אדוני אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם. חמור אחד מהם נשאתי, כשבפרשת שמות הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה ואומר לו לחשוב מצרימה, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך, והוא לוקח את אשתו ואת ילדיו וירכיבם על החמור ושלח אותם אצל יתרו. תראה ציפורה איזה צדקת, גיורת, גיורת, ולא מדברת מילה ולא מצייצת ולא אומרת לבעלה מה איתי, מה עם הילדים, אישה בימינו או מה הייתה עושה לו, משה רבנו. והיא שתקה והלכה לבית אביה ולא דיברה. משה רבנו לא עוד אלא הוא אפילו חמור זה לצורך ישראל, מה הוא עושה? הוא לא היה צריך לקחת כסף, היה צריך לקחת משירות, היום אתה מדבר איתו, ללמד אותך, הוא יגיד לך 1,000 שקל עולה כל שאלה. התשובה לא חשוב אם הוא ייתן תשובה או לא ייתן תשובה, כאן משה רבנו הולך לתת שירות לישראל, היה ראוי שישראל יקנו לו איזה חמור, יזכירו לו, ישאילו לו, מישהו ייקח אותו טרם, לא, הוא בעצמו לקח חמור, קנה חמור, כי את אשתו היה צריך להקיב על החמור, הוא בעצמו לחזור למצרים במדבר, הולך עד מצרים אצל פרעו, פוגש את אהרון הכהן ולאכל ושמח מליפו, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם, כשהוא יצא וראה באותו פרק בפרשת שמות, כשהוא יצא וראה את שני האנשים, ואותם אנשים שנמצאים פה בפרשה הזאת, הם שהיו שם, דתן ואבירם, אלה האנטי שסונאיו של משה רבנו מימי קדם, אלה שני הרשעים האלה, הם היכו מכה איש עברי מאחיו. אז הוא אומר, ולא הראה אותי את אחד מהם. מה זה את אחד מהם? דתן היה מכה את אבירם. אני הצלתי את אבירם מדתן. דתן היה הורג אותו עוד שנייה אם אני לא הייתי מתערב, כך אומר משה. עכשיו זה מה שהוא משלם לי, משלם רעה תחת טובה. כאן בהפטרה שמואל הנביא אומר אותם דברים. הנני אנו בי נגד אדוני ונגד משיחו. את שור מי לקחתי? והחמור מי לקחתי? את מי עשקתי? את מי רצותי? מיד מי לקחתי חופר ועלים עיניי בו ואשיב לכם. נקרא את הפסוקים הראשונים של ההפטרה כדי שנבין את המהלך. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. מה קרה פה? צריך לדעת מה היה הפרק הקודם. הפרק הקודם, קדוש ברוך הוא מצווה את שאול ללכת להכות את עמלק, ונותן למשה, לשמואל הנביא, את ההוראה לדבר עם שמואל, לצאת לפקוד את העם. היו 210 אלף איש להפקדם בתלעים, לקחת ולהרוג שם, והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור עד חמור, מחמור עד מגמל, הישור עצה, שם ארבעה, הוא שולח אותו לעשות את זה. מה קרה? הם חמלו על מיטב הצון ולא הרגו אותם. מכל הצון הזה אשר באוזני. מה עשו העמלקים? מחשפים היו. הם הלכו והתחפשו לכבשים, לתלעים. והעם אמרו, נביא את זה קורבן, הקדוש ברוך הוא. ניצחנו במלחמה את העמלקים, חשבו שנגמר הסיפור. ואת אגה גם כן תפסו אותו חי, קום להרוג אותו במקום, תפסו אותו חי והעבירו אותו, ואז שמואל עשה ושסף שמואל את אגה. עכשיו, בגלל זה, הקדוש ברוך הוא מאס את שאול ממלך. ואז קרא השם את ממלכתך, ונתנה לרעך הטוב ממכה. נתן את הממלכה, ועליו השלום דוד המלך. אבל ידוע שהקדוש ברוך הוא לא חפץ להעניש אדם, בפרט שאול, שהיה צדיק גדול. שאול היה צדיק, כתוב עליו, בן שנה שאול ומלכו. מה תינוק בן שנה אין לו עוון? כך שאול לא היה לו עוון. והגמרא אומרת, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. שאול פעם אחת טעה ולא ביטאו לו. דוד טעה פעמיים חוץ מכבודו, במעשה אוריה, כשספר את ישראל, והקדוש ברוך הוא סלח לו. יש סיבות, לא שזה חלילה הטיית דין חס ושלום, או העדפת אדם אחד על חברו, אלא יש סיבה בדבר. פה שמואל רואה שקלטה הרעה עם שאול, הוא רוצה להציל את הדבר. הוא אומר, לכו ונלכה הגלגל. קודם כל צריך לדעת מה העניין ללכת הגלגל ולחדש שם את המלוכה. כבר המליכו את שאול, כבר ישן, עברו כבר כמה שנים, מה לחדש את המלוכה? מה הרעיון פה? מה רצה שמואל הנביא לעשות? קודם כל שמואל ידוע, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אמר לו, אני עשית אותי כמשה ואהרון. כמו משה ואהרון לא בטלו דבריהם בחייהם, משה כל דבר שעשה, כל עוד הוא היה חי, היה קיים הדבר שהוא עשה. כך אני מבקש, אני הכתרתי את שאול למלך, ביותי בחיים לא הראה ששאול נופל. לכן כל עוד שמואל היה בחיים, שאול עדיין היה מלך. הוא משך שמואל את דוד, אבל דוד עדיין לא מלך. מתי שאול נפל בקרב שמה? אז תגידו בגעת, אחרי מות שמואל, באותה שנה, הגמרא אומר, זה היה תוך י' בית חודש, לפטירתו של שמואל, כיוון שנפטר שמואל, הוסרה ההגנה מעל שאול המלך. וקרה מה שקרה. עכשיו, ידוע, שהוא, עליו השלום, ביקש, הצדיק הזה, שמואל הנביא, שינצל. שאול המלך, מלך ראשון של ישראל, נדקר בחרב. הוא מת, לא מיטה עצמית, לא מיטה טבעית. וידוע השם ישמור. אפילו הגמרא אומרת שאדם צריך לבקש רחמים שלא ימות בידי מישהו אחר. ולא ימות חס ושלום כתוצאה מאיזה אסון או מאיזה תאונה. אלא שיגיע איתו שיפטר בידי שמיים. זה מעלה גדולה מאוד. שאול לא קרה לו הדבר הזה. מדוע? כלל. החושך הוא היעדר האור. מה פירוש? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. לפני שהיה חושך, לפני שהיה אור בעולם, היה חושך. מלכות ישראל, לפני שתבוא מלכות דוד, היה מצב שבא מלך שנהרג, זה שאול המלך. לכן הידוע שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מלך ראשון שיעמוד לישראל ידקר בחרב, אמר לו תגיד לנוב עיר הכהנים. וכאן צריך להבין את העניין הזה. עוד שתי פרשות, יש לנו פרשת בלק, שמה על הרשע הגדול של אומות העולם, שלא קם כמוהו, בלעם הרשע, שהוא מתנבא על ישראל, הוא אומר, וירום מאגג מלכו ותנסה מלכותו. מה הוא מתכוון שם, הרשע הזה? עומק גדול, וזה פסוק של תורה. זו נבואה, נכון שבלעם אמר אותה, אבל מי שם את הנבואה בפיו? הקדוש ברוך הוא. שכאן פסוק אומר, הדבר אשר עשינו השם בפי, אותו ישמור ידבר. שכינה הקדושה, היא דיברה מתוך גרונו, בעוונותינו הרבים, של בלעם הרשע. רשע הזה ראה בהצטגנות. מה הוא ראה? הוא ראה שהסיבה שמלך הראשון של ישראל ייפול ויהרג בגלל אגג. כששאול רחם על אגג והשאיר אותו בחיים, והכניס, הביא אותו כדי ששמואל ידון אותו, בינתיים מה קרה? ידוע באותו לילה הכניסו לו שפחה לכלא, הגניבו לו שם שפחה, התעברה ממנו, וממנה נולד המן, וממנה כל ההמנים שיש לנו היום בעולם. אם לא היה הדבר הזה, היינו גומרים עם עמלק. אם גומרים עם עמלק, משיח היה בא. קיהה בהתליה. ויאמר קיהה על כסיה, מלחמה על אדוני בעמלק, מדור דור. אין השם שלם. ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. וכאן מחילה הייתה טעותו של אותו קדוש מלך ישראל שאול, עליו השלום, שהוא טעה, שהשאיר את אגג ללילה אחת, והכל נפל. זה הסוד. ובלעם ידע את זה הרשע. הוא אמר, וירום מאגג מלכו, ותנסה מלכותו. כבר יסתלק יודח מהכהונה שלו בגלל אגג. ושאול לא שם לב לזה. עוד דבר, אבל נתן אשיץ עומד על זה, דבר מדהים. ידוע, כששאול נבחר למלך ונמשך למלך, כתוב שם בפסוק שהיו אנשים לא טובים, כמו שיש כל פעם. שאמרו, מה יושענו זה? מי זה שאול צעיר? לא מנוסה בחיים, לא יודע גינוני מלכות, לא מבין בפוליטיקה, איך הוא ינהל את המדינה? ושמע שאול, וישמע, ויהי כמחריש. ענוותן היה. אבל יש סוד בדבר. תראו כמה מוסר אדם יכול ללמוד מזה, חוכמת חיים. ידוע שאדם, הדבר הכי קשה זה לספוג עלבונות וביזיונות. ובפרט כשיש לו מה להשיב, והצדק המוחלט איתו, והוא שומע ושותק. אבל הגמרא אמרה, מי ששומע בזיונו ושותק, נמחלים כל עוונותיו, ואפילו נגזר עליו 70 שנה של גזירות קשות ורעות, בביזיון שהוא שומע, הכל הולך. חלפו בשין 70, של גרסה שתין. זאת אומרת, שמע ביזיון שלו, נמחל לו, ונחשב לו כאילו הרגו אותו. וידוע, שאדם שמקבל איזו התקפה, זה יותר ממדקרות חרב. יש לו מה המלך אומר את זה במשלה. יש בוטה כמדקרות חרב. יש בוטה, מבטא מפיו מילים, והוא מכניס חרבות לתוך הלב של זה שמולו. זה אבון חמור מאוד להונות את חברו בדברים. היום מצוי הרבה מדברים על הונאה בממון, זה טעות. יש שני לבים מהתורה, שני לבים שונים, שניהם נזכרו בפסוק, לאותה פרשה. לא תנו איש את עמיתו ולא תנו איש את אחיו. זה מדבר בהונאת ממון, שמרמה אותו בכסף, גורם ממנו סכום נוסף על דבר שהוא לא חייב. וזה מדבר בהונאת דברים, שאומר לו איזה מילה שמצערת אותו. והגמרא אמרה שהשם ישמור, בהונאת דברים ממהרים להיפרע יותר מהונאת ממון. וזה קשה יותר, שזה ניתן להישבון. אם אני עכשיו חס ושלום לקחתי כסף מאיזה מישהו שלא כדין, אני מחזיר לו את זה, ודאי. אבל אם אמרתי לו מילה קשה, ומה אני עושה בזה? מה זה עושה? אז איך תחזיר את זה? מה תחזיר? אז זה קשה מאוד. וזה מכפר לאדם במקום מוות. לפעמים נגזר עליו למות, ומחליפים לו את זה בשמיים בביזיון. שאול המלך, אחרי המקרה של עמלק, מקרה של אגג, ידע שנגזרה עליו מוות. אמנם המקרה היה לא באותה, זה היה אין מוקדם מוחר, אבל כשהוא ראי כמחריש, אמר, יהי רצון שיהיה לי הדבר הזה שאם נגזר עליי למות חס ושלום, שזה יהיה במקום זה, יהיה תחליף. לכן ויהי כמחריש, אמר שעל ידי זה לא יקרה הדבר. מה אומר שמואל עכשיו? הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי וסבתי. מה אומר שמואל? אומר, בואו נראה בהפטרה, נדלג רגע, נעבור לפסוק ב', ואתה הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי וסבתי, ובני אינם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם נעוריי עד היום הזה. כאן הגמרא שואלת, ואני זקנתי וסבתי, ונסיף שמואל כולי היי, וכי שמואל היה כל כך זקן, סך הכל היה בן 52 שהוא נפטר. שיבה הגמרא שאמר הקדוש ברוך הוא, איך אני אעשה? אם אני אהרוג את שאול או אפיל אותו ממלכותו, אז איך ייבטלו דבריו של שמואל בחייו? אני אסלק את שמואל, יגידו בגלל איזה עוון, יגידו חס ושלום לקח שוחד, ושוחד מקצר ימיו של אדם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא על שמואל זקנה, קפצה עליו זקנה בטרם עת, נעשה כמו זקן בן 70-80, שערו שיבה, פניו כמותות, וכל קומתו נראית כמו זקן ישיש. אז ראו אותו כזקן ישיש. מה הוא אומר להם? אתם רואים? הנה המלך מתהלך לפניכם. בגלל שהמלך מתהלך לפניכם והוא לא מת, אני זקנתי וסבתי. בהתניא. לכן הוא אומר להם את זה. עכשיו נחזור למעלה. לכו ונלכה גלגל ומחדש שם המלוכה, רצה שמואל לשנות את המזל. לכו ונלכה הגלגל, כלומר דרשה גלגל חוזר בעולם, הלחם עגול, לומר לעשיר אל תתגאה, אולי מחר, היום יש לו כסף בידו, היום יכול לאכול, מחר אולי לא. העני אל תצטער, היום אתה בצער, מחר אתה תהיה בנחת. הצלחת עושים אותה עגולה, שאדם מה שיש בצלחת יאכל לתאבון ולסובעה, כי לא האוכל ולא הכמות ולא הויטמינים שיש שם הם המברכים, אלא הברכה היא ששורה במזון, ויוכלו ויותירו כדבר השם. אז יש ברכה, צדיקים אוכלים מעט ומתברך במהם, כמו שאמרה הגמרא, צדיק על הפסוק, צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר. צדיק אוכל לשובע נפשו, זה חזקיה מלך יהודה, שהיה יושב לאכול ארוחת צהריים, מלך של ישראל, יושבים סביבו עשרות רבות של שרים, בני בית, אנשי לשכה, פמליה, שתי אגודות ירק, שתי חבילות בעדונס.
אם יש איתו חסד, אהרון הכהן היה חסד, והוא הקדוש ברוך הוא מינה אותו, עכשיו יבחר בו השם, הוא הקדוש רב לכם בני לוי. אבל קורח לא שמע ולא רצה ולא חפץ, אלא קם על משה. זה טעם אחד. טעם נוסף, יש רבנו ארי גילה גם בסוד הגלגול, תדעו אם ראיתם גם שניים רבים זה עם זה או שניים נלחמים זה עם זה לאורך ההיסטוריה כולה, מקין והבל ועד ימינו אלה, יש סיבה לדבר שיש. היה קין והבל, קין גם כן מורה על כוח הדין, הבל זה מידת החסד והרחמים. הבל בא במשה רבנו, קין החלקים של נשמתו באו בכמה אנשים, הטוב שבו בא ביתרו, לכן יתרו נתן לו את ביתו לא לאישה, והחלק הרע היה בבנעם, אז זה עבד, הלך לעבדון, הלכה בלי חזרה. הממוצע שיש בו חצי טוב וחצי רע זה קורח, לכן ויקח קורח, לקח רק מקח רע לעצמו. הטוב שבו זה שמואל הנביא, ראינו זה שמואל. אז יוצא שקורח היה הצד, החלק המעורב טוב עם רע של קין, ולכן הוא שמר את אותה איבה שהייתה לקין נגד הבל, חזר עליה עכשיו. עכשיו בא שמואל, יצא ממנו, שמואל היה צדיק, וידוע ששמואל הרמתי עליו השלום היה שקול כמשה ואהרון, כמו שלמדנו שאמרה חנה, נתת לעמתך זרע אנשים. אמרה הגמרא, אי אדם שיהיה שקול כשני אנשים, כמשה ואהרון. אז שמואל היה כמו משה רבנו, לכן אנחנו רואים בפרשה שני עניינים דומה ההפטרה לפרשה, שכן ידוע ההפטרה צריכה להיות מעין הפרשה או המפטיר. העניין הראשון, ששמואל יצא מקורח והנה הוא תיקן אותו, והוא עתיד להחזיר אותו. כמו שחנה התנבאה עליו, אדוני מוריש ומאשיר, מוריד שאול ויעל, מוריד, ירד ושמואל יעל. היא התנבאה על קורח, ששמואל יצא מזרעו, כי קורח היה לוי. שמואל כתוב שהוא היה לוי, שמואל הנביא בא ממנו. שמואל כתוב, ויש אחד מרמתיים צופים מהר אפרים, שמואל קנה בן ירוחם, בן תוהו, בן צוף אפרתי. השמואל אחרי זה ישב בבית המקדש, ישב שם במשכן עד עולם, חי 52 שנה, ושרת את ישראל בנאמנות, והיה שקול כמשה ואהרון. אז זה ביום שמואל אל העם, זה כנגד קורח. אחד. שתיים, ראינו שכשדיברו נגד משה רבנו, מה משה רבנו יוצא וצועק לעיני כולם, ורואים כאן את ההתרגשות הנוראה שהייתה לו למשה, איך שהוא נפגע, איך שהם, לא בשביל שהוא חשש על עצמו, הוא חשש שחס ושלום יפוררו את עם ישראל לפירורים ולרסיסים, חלילה וחס. ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העדה, לפני זה כתוב, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. ואז הם יוצאים, ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני כי לעשות כל המעשים האלה כי לא מליבי. הם כמות כל האדם ימותון אלו, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא אדוני שלחני. ואם בריאה עברה אדוני ופצת האדמה את פיה ובלעה אותם את כל אשר להם, וירדו חיים שאולה בדעתם כי נעצו האנשים האלה את אדוני. וידוע שפי הארץ זה אחד מעשרה דברים שנבראו, בערב של יום שישי, במעשה בראשית, בערב שבת בין השמשות, זה אחד מהדברים. ומיד, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם וקרה מה שקרה. אבל לפני זה מה כתוב? תראו בפסוק ט' בפרשה. וייחר למשה מאוד, כאב לו הדבר הזה מאוד. מה אמר? ויאמר אל אדוני, אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הרעותי את אחד מהם. חמור אחד מהם נסעתי, כשבפרשת שמות הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה ואומר לו, לך שוב מצרימה, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. והוא לוקח את אשתו ואת ילדיו, וירכיבם על החמור, ושלח אותם אצל יתרו. תראה ציפורה איזה צדקת, גיורת, גיורת, ולא מדברת מילה. ולא מצייצת, ולא אומרת לבעלה, מה איתי, מה עם הילדים, אישה בימינו, או מה הייתה עושה לו, משה רבנו. והיא שתקה והלכה לבית אביה, ולא דיברה. משה רבנו לא עוד אלא, הוא אפילו חמור, זה לצורך ישראל. מה הוא עושה? הוא לא. היה צריך לקחת כסף, היה צריך לקחת משירות. היום אתה מדבר איתו, ללמד אותך, הוא יגיד לך, 1,000 שקל עולה כל שאלה. התשובה לא חשוב אם הוא ייתן תשובה או לא ייתן תשובה. כאן משה רבנו הולך לתת שירות לישראל. היה ראוי שישראל יקנו לו איזה חמור, יזכירו לו, ישאילו לו, מישהו ייקח אותו טרמפ. לא. הוא בעצמו לקח חמור, קנה חמור, כי את אשתו היה צריך להרכיב על החמור. הוא בעצמו לחזור למצרים. במדבר, הולך עד מצרים, אצל פרעו. פוגש את אהרון הכהן ורעך ושמח מליפו. לא חמור אחד מהם נסעתי. ולא הראותי את אחד מהם כשהוא יצא וראה באותו פרק, בפרשת שמות. כשהוא יצא וראה את שני האנשים, ואותם אנשים שנמצאים פה בפרשה הזאת, הם שהיו שם, דתן ואבירם. אלה האנטי, שצונאיו של משה רבנו מימי קדם, אלה שני הרשעים האלה, הם היכו, מכה איש עברי מאחיו. אז הוא אומר, ולא הראה אותי את אחד מהם. מה זה את אחד מהם? דתן היה מכה את אבירם. אני הצלתי את אבירם מדתן. דתן היה הורג אותו עוד שנייה, אם אני לא הייתי מתערב. כך אומר משה. עכשיו, זה מה שהוא משלם לי, משלם רעה תחת טובה. כאן, בהפטרה, שמואל הנביא אומר אותם דברים. הנני אנו בי נגד אדוני ונגד משיחו. את שור מי לקחתי? והמור מי לקחתי? ואת מי עשקתי? ואת מי רצותי? מיד מי לקחתי חופר ועלים עיניי בו ואשיב לכם. ונקרא את הפסוקים הראשונים של ההפטרה כדי שנבין את המהלך. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. מה קרה פה? צריך לדעת מה היה הפרק הקודם. הפרק הקודם הקדוש ברוך הוא מצווה את שאול ללכת להכות את עמלק, ונותן למשה, לשמואל הנביא, את ההוראה לדבר עם שמואל, לצאת לפקוד את העם. היו 210 אלף איש ויפקדם בתלעים, ולקחת ולהרוג שמה, והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור עד חמור, מחמור עד גמל, הישור עצה, שמה ארבעה ארבעה, הוא שולח אותו לעשות את זה. מה קרה? הם חמלו על מיטב הצון ולא הרגו אותם. מכל הצון הזה אשר באוזני, מה עשו העמלקים? מחשפים היו. הם הלכו והתחפשו לכבשים, לתלעים. לעם אמרו, נביא את זה קורבן לקדוש ברוך הוא. ניצחנו במלחמה את העמלקים, חשבו שנגמר הסיפור. ואת אגה גם כן תפסו אותו חי, במקום להרוג אותו במקום, תפסו אותו חי והביאו אותו, ואז שמואל עשה משסף שמואל את אגג. עכשיו, בגלל זה, הקדוש ברוך הוא מאס את שאול ממלך. ואז קרא השם את מלאכתך, ונתנה לרעך הטוב ממכה. תן את הממלכה לעליו השלום דוד המלך. אבל ידוע שהקדוש ברוך הוא לא חפץ להעניש אדם, בפרט שאול, שהיה צדיק גדול. שאול היה צדיק, כתוב עליו, בן שנה שאול ומולכו. מה תינוק בן שנה אין לו עוון? כך שאול לא היה לו עוון. והגמרא אומרת, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. שאול פעם אחת טעה ולא ביטרו לו. דוד טעה פעמיים חוץ מכבודו, במעשה אוריה, כשספר את ישראל, והקדוש ברוך הוא סלח לו. יש סיבות, לא שזה חלילה, התיית דין, חס ושלום, או העדפת אדם אחד על חברו, אלא יש סיבה בדבר. פה שמואל רואה שקלטה הרעה עם שאול, הוא רוצה להציל את הדבר. הוא אומר, לכו ונלכה הגלגל. קודם כל צריך לדעת מה העניין ללכת לגלגל ולחדש שם את המלוכה. כבר המליכו את שאול, כבר ישן, עברו כבר כמה שנים, מה לחדש את המלוכה? מה הרעיון פה? מה רצה שמואל הנביא לעשות? קודם כל שמואל ידוע, הוא היה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אמר לו, אני עשית אותי כמשה ואהרון. כמו משה ואהרון לא בטלו דבריהם בחייהם, משה כל דבר שעשה, כל עוד הוא היה חי, היה קיים הדבר שהוא עשה. כך אני מבקש, אני הכתרתי את שאול למלך, ביותי בחיים לא הראה ששאול נופל. לכן כל עוד בשמואל היה בחיים, שאול עדיין היה מלך. הוא משך שמואל את דוד, אבל דוד עדיין לא מלך. מתי שאול נפל בקרב שמה? אל תגידו בגעת, אחרי מות שמואל, באותה שנה. הגמרא אומרת, זה היה תוך י' בית חודש, לפטירתו של שמואל. כיוון שנפטר שמואל, הוסרה ההגנה מעל שאול המלך. וקרה מה שקרה. עכשיו, ידוע שהוא, עליו השלום, ביקש הצדיק הזה, שמואל הנביא, שינצל. שאול המלך, מלך ראשון של ישראל, נדקר בחרב. הוא מת, לא מיטה עצמית, לא מיטה טבעית. וידוע, השם ישמור. אפילו הגמרא אומרת, שאדם צריך לבקש רחמים, שלא ימות בידי מישהו אחר. ולא ימות חס ושלום כתוצאה מאיזה אסון, או מאיזה תאונה. אלא שיגיע איתו, שיפטר בידי שמיים. זה מעלה גדולה מאוד. שאול לא קרה לו הדבר הזה. מדוע? שכלל החושך הוא העדר האור. מה פירוש? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תאום. לפני שהיה חושך, לפני שהיה אור בעולם, היה חושך. מלכות ישראל, לפני שתבוא מלכות דוד, היה מצב שבא מלך שנהרג, זה שאול המלך. לכן הידוע שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מלך ראשון שיעמוד לישראל ידקר בחרב, אמר לו תגיד לנוב עיר הכהנים. וכאן צריך להבין את העניין הזה. עוד שתי פרשות, יש לנו פרשת בלק. שמה הרשע הגדול של אומות העולם, שלא קם כמוהו, בלעם הרשע, שהוא מתנבא על ישראל, הוא אומר, וירום מאגג מלכו ותנסה מלכותו. מה הוא מתכוון שם? רשע הזה. עומק גדול לדבר. זה פסוק של תורה. זו נבואה, נכון שבלעם אמר אותה, אבל מי שם את הנבואה בפיו? הקדוש ברוך הוא. שכן פסוק אומר, הדבר אשר עושים השם בפי, אותו ישמור לדבר. שכינה הקדושה, היא דיברה מתוך גרונו בעוונותינו הרבים, של בלעם הרשע. רשע הזה ראה בהצטגנות. מה הוא ראה? הוא ראה שהסיבה שמלך הראשון של ישראל ייפול ויהרג בגלל אגג. כששאול רחם על אגג והשאיר אותו בחיים, והכניע הביא אותו כדי ששמואל ידון אותו, בינתיים מה קרה? ידוע באותו לילה הכניסו לו שפחה לכלא, הגניבו לו שם שפחה, התעברה ממנו, וממנה נולד המן, וממנה כל ההמנים שיש לנו היום בעולם. אם לא היה הדבר הזה, היינו גומרים עם עמלק. אם גומרים עם עמלק, משיח היה בא. כי הא בהא תליא. ויאמר כי יד על כס יא, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. אין השם שלם. ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. וכאן מחילה הייתה טעותו של אותו קדוש מלך ישראל שאול, עליו השלום, שהוא טעה שהשאיר את אגג ללילה אחת, והכל נפל. זה הסוף. ובלעם ידע את זה הרשע. הוא אמר, וירום מאגג מלכו, ותנסה מלכותו. הכוונה, יסתלק יודח מהכהונה שלו בגלל אגג. ושאול לא שם לב לזה. עוד דבר, רבי נתן אייבשיץ עומד על זה, דבר מדהים. ידוע, כששאול נבחר למלך ונמשך למלך, כתוב שם בפסוק, שהיו אנשים לא טובים, כמו שיש כל פעם. שאמרו, מה יושענו זה? מי זה שאול צעיר? לא מנוסה בחיים, לא יודע גינוני מלכות, לא מבין בפוליטיקה. איך הוא ינהל את המדינה? ושמע שאול, וישמע, ויהי כמחריש. ענוותן היה. אבל יש סוד בדבר. תראו כמה מוסר אדם יכול ללמוד מזה. חוכמת חיים. ידוע שאדם, הדבר הכי קשה, זה לספוג אלבונות וביזיונות. ובפרט כשיש לו מה להשיב, והצדק המוחלט איתו, והוא שומע ושותק. אבל הגמרא אמרה, מי ששומע בזיונו ושותק, נמחלים כל עוונותיו, ואפילו נגזר עליו 70 שנה של גזרות קשות ורעות, בביזיון שהוא שומע, הכל הולך. חלפו בשין 70. גרסה שתין. זאת אומרת, שמע ביזיון שלו, נמחל לו, ונחשב לו כאילו הרגו אותו. וידוע שאדם שמקבל איזו התקפה, זה יותר ממתקרות חרב. מה שיש, שלמה המלך אומר את זה במשלה. יש בוטה כמתקרות חרב. יש בוטה, מבטא מפיו מילים, והוא מכניס חרבות לתוך הלב של זה שמולו. וזה אבון חמור מאוד להונות את חברו בדברים. היום מצוי הרבה מדברים על הונאה בממון, זה טעות. יש שני לווים מהתורה, שני לווים שונים. שניהם נזכרו בפסוק, לאותו פרשה. לא תנו איש את עמיתו, ולא תנו איש את אחיו. זה מדבר בהונאת ממון, שמרמה אותו בכסף, גובה ממנו סכום נוסף על דבר שהוא לא היה. וזה מדבר בעונה הדברים שאומר לו איזה מילה שמצערת אותו. והגמרא אמרה שהשם ישמור, בעונה הדברים ממהרים להיפרע יותר מעונת ממון. וזה קשה יותר, שזה ניתן להשבון. אם אני משל חס ושלום לקחתי כסף מאיזה מישהו שלא כדין, אני מחזיר לו את זה, ודאי. אבל אם אמרתי לו מילה קשה, ומה אני עושה בזה? מה זה עושה? אז איך תחזיר את זה? מה תחזיר? אז זה קשה מאוד. וזה מכפר לאדם במקום מוות. לפעמים נגזר עליו למות, ומחליפים לו את זה בשמיים בביזיון. שאול המלך, אחרי המקרה של עמלק, מקרה של אגג, ידע שנגזרה עליו מוות. אמנם המקרה היה לא באותה, זה היה אין מוקדם מאוחר, אבל כשהוא ראי כמחריש, אמר, יהי רצון שיהיה לי הדבר הזה, שאם נגזר עליי למות חס ושלום, שזה יהיה במקום זה, יהיה תחליף. לכן ויהי כמחריש. אמר שעל ידי זה לא יקרה הדבר. מה אומר שמואל עכשיו? הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וספתי. מה אומר שמואל? אומר, בואו נראה בהפטרה. נדלג רגע, נעבור לפסוק ב', ואתה, הנה המלך המתהלך לפניכם, ואני זקנתי וספתי, ובניי אינם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. כאן הגמרא שואלת, ואני זקנתי וספתי, ומסיב שמואל כולהי, וכי שמואל היה כל כך זקן, סך הכל היה בן 52 שהוא נפטר. שיבה הגמרא שאמר הקדוש ברוך הוא, איך אני אעשה? אם אני אהרוג את שאול או אפיל אותו ממלכותו, אז איך ייבטלו דבריו של שמואל בחייו? אני אסלק את שמואל, יגידו בגלל איזה עוון, יגידו חס ושלום לקח שוחד, ושוחד מקצר ימיו של אדם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא על שמואל זקנה, קפצה עליו זקנה בטרם עת, נעשה כמו זקן בן 70-80, שערו סיבה, פניו כמותות, וכל קומתו נראית כמו זקן ישיש, אז ראו אותו כזקן ישיש. מה הוא אומר להם? אתם רואים? הנה המלך מתהלך לפניכם, בגלל שהמלך מתהלך לפניכם, והוא לא מת, אני זקנתי וספתי. הבהת תליה. לכן הוא אומר להם את זה. עכשיו נחזור למעלה. לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה, רצה שמואל לשנות את המזל. לכו ונלכה הגלגל, כמרה דרשה, גלגל חוזר בעולם, הלחם עגול, לומר לעשיר אל תתגאה, אולי מחר, היום יש לו כסף בידו, היום יכול לאכול, מחר אולי לא. העני אל תצטער, היום אתה בצער, מחר אתה תהיה בנחת. הצלחת עושים אותה עגולה, שאדם מה שיש בצלחת יאכל לתאבון ולסובעה, כי לא האוכל ולא הכמות ולא הויטמינים שיש שם הם המברכים, אלא הברכה היא ששורה במזון, ויוכלו ויותירו כדבר השם. אז יש ברכה, צדיקים אוכלים מעט ומתברך במהם, כמו שאמרה הגמרא, צדיק על הפסוק, צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר. צדיק אוכל לשובע נפשו, זה חזקיה מלך יהודה, שהיה יושב לאכול ארוחת צהריים, מלך של ישראל, יושבים סביבו עשרות רבות של שרים, בני בית, אנשי לשכה, פמליה, שתי אגודות ירק, שתי חבילות בעדונס או פטרוזיליה, זה אוכלים עם לחם ושבעים ונהנים. ובטן רשעים תחסר, באותו דור היה מלך ישראל בשומרון שהיה עובד עבודה זרה, פקח בן רמליהו, היה אחרי הארוחה מביא 60 פרגיות צלויות ואומר, יש עוד? אחרי שאוכל שואל אם יש עוד. 60 פרגיות מביא על השולחן ושואל אם יש עוד, זה לכינוח סעודה אחרי שכבר גמר לאכול. אז מה יוצא? שלא העיקר הכמות ולא העיקר סוג המאכל, העיקר אם יש ברכה או אין ברכה. אז זה מה שקובע. אומר שמואל הנביא, שאני מבקש ריבונו של עולם, ואני זקנתי וספתי. הרי ידוע שאברהם אבינו לא עליכם נפטר 5 שנים קודם, הגמרא אומרת שלא יראה בן בנו יוצא לתרבות רעה, זה עשיו הרשע. והגדלו הנערים, היה עשיו איש יודע ציד איש שדה, ומיד כתוב, והעשיו בא עייף מן השדה, זה אותו יום, עבר 5 עבירות. ובא, ואז באותו יום נפטר אברהם אבינו, והיה זה יעקב נזיר. למה נפטר אברהם אבינו ב-175? צריך לחיות 180, 5 שנים התקצרו מימיו, שנותיו של אברהם, שלא יראה בן בנו יוצא לתרבות רעה. אז עכשיו שמואל הנביא צועק ואומר, הנני אנו בי נגד השם ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי ואת מי רצותי. הם טענו, הגמרא אומרת, שבני שמואל חלקם שאלו בפיהם. בניו של שמואל היו מנהיגים של ישראל, והם טבעו, זאת אומרת, לפחות את מה שמגיע להם, שיתנו להם. בישראל לא היו רגילים לזה, למה? שמואל הרמתי היה חסיד גדול, לא היה לוקח מאומה מאחרים. לא, הגמרא לא אמרה, רוצה להנות, יהנה כאלישע. אלישע היה הולך, הלך אצל שונם, ואכל שמה ושתה, והייתה מבחינה לו חדר, לישון והכל. ורוצה לא להנות, אני יהנה כשמואל הרמתי. תשובתו הרמתה כי שם בתוך. כל מקום שהולך, כלב איתו, אפילו מים ליטול ידיים, היה מביא איתו מהבית. לא היה לוקח משום מקום. לא לוקח איתו, לא נהנה משום אדם, בשום עסק, בשום דבר. ולמה הוא עשה את זה? הוא תיקן את חטאו של קורח, שערער על משה רבנו, והיו אומרים, כך רשעים, היו מדברים על משה, תראה, מאז ומתמיד. אתם רואים את השוק של משה, כמה עבר, משה רבנו היה גבוה. 10 אמות, 5 מטר. זה מהבשר שלנו, מהאוכל שלנו. ויביטו אחרי משה עד בואו האוהלה, היו מדברים עליו. וכל זה קורח הסית, היה מסית גדול, יודע להסית בצורה מדהימה נגד משה רבנו. בא שמואל לתקן את חטאו של קורח, שערער על משה ואמר, ולכן אמר, משה אמר לו חמור אחד מהם לקחתי, בא להעיד שככה היה, שחס ושלום לא נהנה כהוא זה. עכשיו, מה זה נגד השם ונגד משיחו? למה היה צריך להביא את שאול ולפני הקדוש ברוך הוא? ועוד הגמרא בעצמה שואלת, כתוב שם אחרי זה, תראו בפסוק ה, ויאמר עליהם עד אדוני בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר עד, מה זה ויאמר עד? צריכים לומר ויאמרו עד. ויאמר, בהתחלה זה שמואל אומר, עד השם, השם יעיד, משיחו זה שאול, הנה המלך נמצא פה, הוא יעיד, כי לא מצאתם בידי מאומה. מה התשובה? ויאמר עד, צריך לומר ויאמר הוא עד. הגמרא אומרת, ויאמר הקדוש ברוך הוא בא שמה ואמר, אני מעיד. כולם שתקו. זכה שמואל הנביא שהשכינה בעצמה הגיעה לשם, אורו של השם יתברך, ויאמר עד. ואז התחיל להגיד להם שמה דברי מוסר תוכחה, זה להמשך. אבל אנחנו עדיין כאן בנושא הזה. למה היה צריך לאסוף את כל העם? למה היה צריך להביא גם את שאול? למה היה צריך לעשות את כל הדבר הזה, את כל הרעש הזה הגדול שהוא היה צריך לעשות? אלא ידוע נבוכדנצר הרשע, זה כותב אברבנאל עליו השלום, נבוכדנצר הרשע ששם פסל וציווה שכולם ישתחוו לפסל, ומי שלא ישתחווה יהרוג אותו, ולא סתם מיטה, ירמו להון לגועתו נורי הכיתה, לתוך כבשן האש הבוער, זריקו אותו לשמה, וכולם היו שומעים בקולו והולכים להשתחוות לפסל. ומה עשה? הביא את כל העם כולו למקום אחד, כל התושבים, ציווה על כולם להתייצב שם, כל הגברים מ-18 ומעלה חייבים לעמוד שמה, וכולם השתחוו. מה רצה נבוכדנצר בזה? כותב אברבנאל, הוא היה מחשף גדול נבוכדנצר, מסתכל בהצטגנינות, הוא ראה שסופו רע ומר, שבסוף חייו יהפוך לכלב, כמו שמובא בדניאל. הרי סופו היה, אומר לו, עם חיבת ברה אתה תהיה עם חיות השדה. 7 שנים נבוכדנצר עם השכל האנושי שיש לו, עם התחושות, עם הידיעה, הוא מכיר את כל האנשים ומבין הכל, היה בצורת כלב וחי בשדה ואוכל עשבים, לצער נורא והיום לנשמה שהיא מתגלגלת בבהמה. יש רבנו ארי כותב, ידוע בגלגול, השם ישמור, יש אדם שמתגלגל ודומם, יש בצומח, יש בחי ויש במדבר. מי שרוצח נפש, השם ישמור, יתגלגל במים, שנאמר על הארץ תשפכנו כמים, הוא שפך דם אז צריכים לשפוך את דמו, השם ישמור, מים זורמים. ואז מה זה מים? אין לו מנוחה. המים הם אף פעם לא עומדים במקום אחד. איך שנוצר איזה לחץ, איך שבאים מים נוספים, איך שנהיה מדרון, מיד הם זורמים. והם כל הזמן זורמים. תראה את המעיין, כל הזמן מפקה, מפקה, וזה, נע. זה נגזר עליו לרוצח. מאיפה ראינו? אצל קין. נע ונד בארץ. מי שרוצח, הארץ לא יכולה לקלוט אותו. אין לו מנוחה. שרבנו בחי כותב, מעשה היה בספרד, שני אחים גויים, רצחו אחד את אחיו. מה עשתה האמא? לקחה מהדם של הנרצח ושמה בצנצנת. והייתה שומרת את זה, וכל יום מסתכלת, ורואה את הדם בפנים תוסס. נע. של הנרצח. אחרי 10 שנים, יום אחד היא ראתה שהאדם שקט. הבינה שהבן השני נהרג. וככה היה. אחרי כמה ימים בא לה ידיעה שבנה השני נהרג, ואז דמו של הנרצח שקט. אז הוא לא יכול לשתוק עד שנוקח נקמה. כתוב בפסוק, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו, שמצילנו. אחרי האדם צריך מאוד להתפלל השם יתברך, שלא תבוא לידי תקלה לידו אפילו בשוגג. פרט אלה שהם מקצועם לנהוג ברכב, צריך הרבה תפילה לשם יתברך. ותמיד אני אומר, כל בוקר שאדם מתניע את הרכב, יאמר תפילת הדרך ללא שם ומלכות. אם הוא נוסע חוץ לעיר 72 דקות, ברוך אתה השם, א' ד' נ' י', שומע תפילה. אבל אם הוא לא נשוהה 72 דקות מחוץ לעיר, כאילו שנוסע כאן בערים או בגוש דן, במקומות האלה, חייב לומר, לך תדע, פתאום ילד יקפוץ לו מתחת הגלגלים, פתאום זה, ואשר לא צדע, והאלוהים אינה לידו. למה לאדם להיכנס לבעיה הזאת? בפרט אם הרכב לא תקין, אם הדברים לא כמו שצריך. צריך לדאוג שיהיה הדרך הכי בטיחותית, ראי, וינקר, להסתכל בשבע עיניים ולסוע. הכל כמו שצריך, לא לעשות עבירות תנועה, כי זה לא חוכמה לעשות עבירת תנועה, ואחרי זה להיכשל באיזה דבר, שחלילה וחס יגרום לו לאדם. לא צריך לבקש, שכל יום בברכות השחר שמה, אתם לא ידע ניסיון ולא ידע ביזיון, וכולי, תרחיקן מיצר הרע. כל זה יבקש ויכוון שלא יצא תקלה מתחת ידו לעולם. זו תפילה מאוד מאוד חשובה, שאדם יבקש מהשם יתברך. אז למשל רוצח, אמרנו, נשפך דמו על הארץ. הוא כמו מים. אחר כך יש דברים שלא עלינו מתגלגל בצמחים, באילנות, בעשבים. יש מתגלגלים בבעלי חיים וכדומה, וכן על זה הדרך. ויש מתגלגל באדם. אז שואל רבנו ארי, רגע, יש מתגלגל באדם, אנחנו היום כולנו מגולגלים, ושתדעו, רבנו ארי כבר כתב לפני 450 שנה, שכל הנשמות בדורות האלה, אין לנו נשמות חדשות, אנחנו כולנו מגולגלים, ויש מגולגלים משנים רבות הרבות, מימי הקדם, בפרט בדור האחרון, לך תדע, אולי היינו ראינו בדור של משה, אולי ציערנו אותו, מי יודע מה עשינו. שזה עכשיו אנחנו סובלים בגלות הזאת הקשה. אתה רואה את כל הנדודים והטלטולים וכל העניינים. עכשיו, מה ההבדל בין מגולגל באדם ומגולגל בבהמה? המגולגל באדם הוא לא יודע מי הוא. הוא לא מרגיש, הוא לא יודע שהוא מגולגל גם. הוא לא יודע שהוא מגולגל, הוא לא יודע מה הוא היה בגלגול אחר. מה שכן, הוא אוהב דברים או מתרחק מדברים בגלל שהיה לו בגלל זה תקלה. למשל, פעמים הוא מפחד מאש. כי בעבר היה לו איזה אסון או תקלה באש. יש מפחד ממים, כי קרה לו איזה מקרה במים. וכן זה הדרך. יש מתרגש מאיזה מעשה בתלמוד ומאיזה דבר בגלל זה. יש נזהר מאיזה מידה מגונה, מאוד יותר מכל הדברים. כי בעבר הייתה לו תקלה שם, מנענש על זה. לכן הוא מתרחק מזה, תכלית הריחוק. תראה אותו שהוא מהדר, כמו שבגמרא ראינו, ושאל אותו, אבוך במאי זהיר, אבא שלך באיזה מצווה זהיר? אומר לו, מצווה ציצית. אז רבן אורי אומר, הוא בא לתקן מצוות ציצית, שבגלגול שעבר לא זהר בה כמו שצריך, הוא בא בשביל זה. יש מצוות תפילין, יש מצוות מזוזה, יש בתפילה, הוא מזהר שכל התפילה תהיה כל יום מתחילה ועד סוף, מפני שהוא בא בשביל הדבר הזה. וכן על זה הדרך. יש לעשות חסדים עם אנשים, כל אחד יש לו איזה עניין שבשבילו הוא בא לעולם, שזה לא ששאר המצוות הוא יזניח אותם. את כל המצוות הוא צריך לקיים, אבל זו ביותר מהשאר. אבל שימו לב, זה שנתגלגל בבהמה, הוא יודע מי הוא היה. הנשמה שלו יודעת. עכשיו יכול להיות בהמה תאורה, יכול להיות בהמה לא תאורה, יכול להיות כל סוגי בעלי החיים, והוא מרגיש והוא בוש, ולא עוד אינה, הוא רואה את האנשים שמולו והוא יודע ומכיר אותם מי הם ומה הם. מביא רבי חיים ויטל מעשה שידוע שהיה בזמן רבנו חיים ויטל, עד לפני שנים מספר בצפת, תראו, בדרך לקבר רבנו הארי או לבית הכנסת הארי שנמצא סמוך לבית העלמין, שם היה בית מתמחיים. עד היום נמצא המבנה הזה, רק הוא לא פעיל. עד לפני שנים אחדות היה פעיל בית מתמחיים, ששם היו שוחטים את הבקר, את העגלים, את הכבשים, הצאן, בשביל צורכי העיר והסביבה. אז מתי היו הולכים הקצבים? הולכים לשנות בוקר, או אפילו באחד בלילה, בשתיים בלילה. ידוע שכמה פעמים היה, לא בארץ ישראל, בארץ ישראל לא מצויים שדים, אבל חוץ לארץ. היה קצב הולך בדרך, לבית המטבחיים, הוא הזמין כמה ראשי בקר לכת לשחוט, והנה הולך ברחוב, בשדה, והיה רואה פתאום איזה עגל ככה שמן, בריא, הולך. הוא אומר, רק זה עגל טוב, מסתכל, אין בו סימן, זה אבדה, ניקח אותו איתנו. והעגל לא רוצה ללכת, מרים אותו, שוקל איזה 30 קילו, 40 קילו, שם אותו על הכתפיים והולך. ואומר, איזה יופי, מצאתי עגל משובח, בריא, שמן, וטעים. בוא, מתחיל לחשוב הדרך, כמה סעודות יעשה איתו, כמה כסף ירוויח עליו. מגיע על בית המטבחיים, בא להוריד את העגל, פתאום העגל קם, ובורח לו, מברר זה היה שד, שבא בדמות העגל, והוא חשב זה העגל, היה מצוי. אז היו הולכים בחצי הלילה, שדים היו צוחקים עליהם, היו עושים עליהם מהם צחוק. היה מעשה פעם בבגדד, בזמן הגאון בן ישחי, היה השמה של בית הכנסת מסכן, היה בא לפתוח בית הכנסת בשלוש, שתיים לשנות בוקר. היה שד אחד שם, לא עליכם, בעיראק, היום כולם שדים שם, כל הגויים. אבל זה היה אחד שד, קראו לו, היו שמו טנטן. זה הטנטן הזה, ידוע, כל עיראקי היום מספר לך מה היה עם טנטן. היה הטנטן הזה, היה ליצן, שד משוגע. היה חסר לו בורג, והיה בא מתערוז על האנשים. כל הזמן היה מפריע. מסכן השמה של זה, לילה אחת היה ישן. בקושי ישן תחילת הלילה. אני היה 12 בלילה. בקושי ישן שעתיים, שלוש. פתאום בא זה השד הזה, דופק לו בבית. הלו, עוזרה! בום! איפה אתה? כל האנשים בבית הכנסת מחכים לך, כבר נהיה בוקר, מה אתה ישן? מסכן זה קם בבהלה. הוא עייף מאוד, אבל אין שעון, לא יודע מה השעה, לא יודע, לא שם לב, מבוהל, וחצי השינה שלו, זה נוטל ידיים מהר, וזה מזרז אותו בדמות אחד מהציבור. הוא הולך איתו בדרך, בא לבית הכנסת, פותח את בית הכנסת, וזה מדליק את האורות, הוא אומר לו, מהר תביא לי את הנרות משם שהדליק. הוא אומר, אביא לך, מושיט את ידו מרחק 50 מטר את היד, מביא לו את הנרות. ישר זיהה שזה שד, טנטן, נלך מפה, מחשמו, צריך לקלל אותו, ברח, עזב בית הכנסת, סגר בית הכנסת וברח. אחרי שעה עוד פעם בא אליו, ככה שגיע אותו כל הלילה, בסוף החליט, זה לא יוצא, עד שבאו אנשים בעצמם, גם לא אמין להם. באים אנשים, אומר, לא, אתם השד שבא להעיר אותי, לצחוק עליי. אז היה מצוי. עכשיו היה רבנו ארי, עליו שלום, היה יושב עם התלמידים שלו, לומדים מחצות הלילה עד הבוקר. ושהם לומדים בית הכנסת של רבנו ארי, בית המדרש. והנה יושבים לומדים, ואחד התלמידים יושב שם, הנה בא עגל ברח מבית המטבחיים, הפעם זה לא ישד, זה עגל עגל. נכנס בית המטבחיים, פשט שתי רגליו הקדמיות על השולחן, מול אחד התלמידים, והיה צועק, מה? בנו הרי הרים עיניו מהספר, אמר לאותו תלמיד, תלך אחרי העגל הזה לבית המטבחיים, תשאל מי זה הבעלים שלו, תקנה את העגל בדמים מלאים כמה שזה עולה, שלם, תדאג שהשוחט, תעמוד על השוחט, שישחט את זה בסכין כמו שצריך, ויבדוק את הסימנים, שיעשה רוב סימנים כמו שצריך על פי ההלכה, הוושט והקנה, ואחרי זה יבדקו את הריאות, כל מה שצריך על פי ההלכה, ותבוא אליי, אני אגיד לך מה לעשות. הוא כאן, לא שואל שאלות, הרב אמר, צריך לעשות. הלך אחריו, ושחטו את העגל, אמר לו, נקרו אותו טוב טוב מן החלב, וכל חלק, לא יזרקו שום חלק שהוא שווה. ומהחלב יעשו נרות, מהאור יעשו, ישתדלו לעשות תפילין, רצועות לתפילין, מהכל, וכל הבשר תחלק אותו לעניים, ותזהיר אותם שיברכו על זה. ככה עשה. יש בעל שאל אותו מה זה, אמר לו, תדע, אביך התגלגל בעגל הזה, על איזה עוון שעשה. מהשמיים רחמו עליו, והעגל בעצמו בא ומבקש, כי הנשמה יודעת. נשמה שמגולגלת בתוך בעל חי, היא מבינה, היא יודעת הכל. הבן שלו פה, יכול להציל אותו. בעת קרה לו, ורבנו ארי ידע, וכך ציווה אותו. אחר כך בא אליו בחלום, ואמר לו, תנוח נעתך כשם שהנחת את דעתי. לא היה לו מנוחה באותו עולם, עכשיו נח בשלום. אז תראה, כשהוא מגולגל בבעל חי, יודע, שמגולגל בבן אדם, הוא אינו יודע. אז נבוכדנצר הרשע, נחזור אליו. הוא ידע שהוא יהיה, הוא היה באותם 7 שנים, לא מגולגל. הגוף שלו הפך לגוף של כלב. ממש. והיה רואה. עד שמת. סופו מת, הלך לאבדון. הרשע הזה. מה עשה נבוכדנצר? רצה לשנות את מזלו. אסף את כל העם. מה העניין? דבר פלא פלאים יש. כתוב בספרים הקדושים. שאם אדם נגזר עליו מצד המזל איזה דבר, ידוע ישראל הם מעל המזל, אבל אם חס ושלום חוטאים נמצאים מתחת למזל. מי שאדם חוטא הוא המזל שולט עליו, אם לא חוטא הוא שולט על המזל. לכן תראו, אף פעם האסטרולוגים לא יכולים לצפות מה יקרה פה. תראו את המפה האסטרולוגית לפני 6 חודשים, כל האסטרולוגים במיניהם פה במדינה, וואה מה צפו קיץ, בקיץ הזה. ככה יהיה, ויפול הראש הממשלה הזה, ויקום ככה, ויהיה זה, ויהיה, שום דבר לא קרה, כל דברים בטלים. עולם כמנהגו נוהג, מה קורה? לא שהם מסכנים, הם מסכנים ראו בכוכבים, יש בלגן גדול בכוכבים. היה ליקוי ירח לפני 1.5 חודש, ליקוי מלא היה. לפי הריקוי היה צריך להיות, זה מהפכות. אבל עלינו לא משפיע. על היהודים לא משפיע הגורלות והמזלות. לכן כל אלה שהולכים לשאול גורלות, זה חבל על הזמן, זה דמיונות. הכסף הזה שאתם נותנים לאלה האנשים הרמאים והשקרנים, תנו אותו לעניים, לצדיקים, לתלמידי חכמים, מצווה פי 1,000, להעוז עבירה, שם ישמור. כי לא משפיע מזל על ישראל, לא יכול להשפיע. עכשיו, גם על הגויים, אם כל העם יתאספו למקום אחד ויעשו איזה דבר נגד המזל, יכולים להצליח נגד המזל. וזה מה שנבוכדנצר רצה לעשות. הוא אסף את כל העם, וציווה עליהם להשתחוות לפסל, ואמר מי שלא ישתחווה יזרקו אותו לגועתו נורי הכיתה, כי הוא רצה שיסכימו נגד המזל, שהמזל שלא יתהפך לטובה. והצלם של נבוכדנצר היה דמותו של נבוכדנצר. אז הוא רצה שעל ידי שהשתחוו לפסל שלו יעלו את מזלו ויהפכו את מזלו מרע לטוב. זה כוח של ציבור, הוא כוח של ציבור. להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, כותב רבי נתן אייבשיץ, זה לא משלי, נתן אייבשיץ כותב, שמואל הנביא ראה שמזלו של שאול כאן נפל חוץ מכבדו, נגזר עליו להרג. הלך ואסף את כל ישראל וביקש לעשות לו המלכה מחדש, כדי להעלות את מזלו שאם נגזר עליו למות, עכשיו זה יתבטל. ובאמת הרבה פעמים ראינו שתפילת ציבור שינתה מהקצה לקצה. תראו בגמרא במסכת תענית, יש עשרות מעשיות ועובדות עם רבים מגדולי ישראל שנגזר, פעם נגזר חס ושלום, רעב, עצירת גשמים, מחלות, דברים, ועל ידי תפילה של ציבור שינו. כוח של ציבור זה כוח אדיר. תראו, כוח אדיר. אם ציבור גוזר, אז ככה בשמיים עושים. לכן בא שמואל כאן ואמר, לכוון עליך גלגל חדש שם המלוכה, והפסוק שאחר זה אומר, וילכו כל העם הגלגל. כן, כל העם, כי ידעו שחייו של שאול תלוי בזה. אבל זה לא עזר. כי הגזירה הייתה יותר עמוקה. את הגזירה מלמעלה. וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל. ויזבחו שם זבחים של עמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. זאת אומרת, שמחה עצומה מאוד, עד מאוד. מה זה עד מאוד? דרשו רבותינו, תיקן חטאו של אדם הראשון, מאות אותיות אדם. תיקן חטאו של אדם הראשון. זה עד מאוד. כמו שכותב רבנו יוסף חיים, שידוע, דוד המלך היה נשמת אדם הראשון. גם משה רבנו היה נשמת אדם הראשון. לכן הם נרמזו בתוך שמו אדם. א' זה אדם, ד' דוד, מ' משה. מזוהר ככה אומר. אז הם תקנו אותו. אז זה עד מאוד, עד אדם, תקנו את אדם. אחרי זה, שמואל אומר, אני לא לקחתי שוחד. ודאי, מה אומר? לא שור אחד מהם לקחתי. למה? כשנמשך שאול, שמואל הקריב שור. היה לו לקחת את זה מהקופת הקהל, מהקופה הציבורית? לא, נתן את זה מכיסו. ועוד, ולא חמור אחד מהם לקחתי. חמור אחד מהם לא לקחתי. מתי חמור? ששאול איבד את האתונות, והלך לחפש אותם, והוא הלך אצל שמואל. ושמואל אומר לו, שאתה תלך לצלצח, אתם בגבעת בנימין, אתה תמצא אותם. לכתך לקבר רחל. אומר לו, אתה בצלצח של בנימין, תמצא את האתונות. ובינתיים המליך אותו. המליך אותו, הוא ביקש, הפציר בשמואל, מצאת האתונות, תיקח חמור אחד, לא הסכים בשום פנים ואופן. לכן הוא אומר, שמואל, אני מימי לא לקחתי מאף אחד. ועוד, ואת מי לקחתי כופר, ולהעלים עיניים ממנו. מה זה כופר? כופר זה לא שוחד, זה כפרה. מה פירוש כופר? יש דין שמצילנו, המבזה תלמיד חכם, צריך לשלם ליטרה זהב. נגיד, כמה עולה היום בערך קילו זהב? 20 אלף דולר. מזה תלמיד חכם בעיני כולם, צריך לשלם ליטרה זהב. והחכם יכול לקחת את זה בשבילו. זה כופר נפשו. למה? יכול להעניש אותו. כמו שראינו כמה פעמים שהיו מבזים תלמידי חכמים, עשהו גל של עצמות, שם ישמעו. ולא פשוט. ולהיזהר. גם צריך להיזהר. לפעמים, אדם יש לו קושייה. ויש חכם לידו, שואל אותו שאלה, מלבין אותו ברבים, אסור לעשות את זה. יש מעשה בגמרא שפעם שם תלמיד אחד צעיר שאל אותו, אמר לו, לא, מה כבודו שואל? הרי היה מפה ופה, כך וכך. שתק רבי טרפון. לא היה לו מה לענות לו. רבי טרפון זה גדול ישראל, התנה, תלמיד צעיר, עצר אותו ליד כולם. טוב, עד כאן הכל בסדר. הוא הקשה עליו בדרך של כבוד. אבל ההמשך היה לא טוב. צהבו פניו של אותו תלמיד. תחיל לחייך, להסתכל לצדדים. ראיתם מי אני? עצרתי את הרב. אני צחתי אותו. היה שם רבי עקיבא בבית המדרש. כך מספר את הגמרא. אמר לו, צהבו פניך שביישת את הזקן? זאת אומרת, אם אתה נגיד הקשית עליו והקושי אמיתי, כי תורה היא תורת אמת, קורה שהחכם אומר את דבר, לפעמים צעיר ממנו מקשה, ובאמת הצדק איתו. תורת אמת, התורה שלנו. אבל כמובן בתנאי שיקשה בדרך כבוד, וגם אחרי זה יתנהג בכבוד. כאן הוא יתנהג בזלזול, שצחקו עליו. מה אומר לו רבי עקיבא? חוששני עם תאריך ימים. הוא לא קילל אותו, אמר לו אני מפחד, חושש עם תאריך ימים. היה שם חכם אחד, אחד החכמים שם, אמר הדבר היה בפרוס פסח, רש"י מסביר שבועיים לפני פסח, ראש חודש ניסן היה המקרה. וחזרתי אני לבית המדרש בעצרת, זה חג השבועות, ולא ראיתי אותו. שאלתי עליו ואמרו לי נפטר והלך לבית עולמו. בחור צעיר. אז זה לא פשוט. כן, צריך מאוד להיזהר. לפעמים גם סתם אדם, או בפרט אדם מבוגר, לא לגרום לו אלבון. אם זה רשע משהו אחר, אם זה עז פנים, זה דבר אחר, זה מה לעשות. הרמב״ם כתב, צריך להיזהר לא לקלל שום אדם מישראל, ולהיזהר לא לבזות שום אדם מישראל. הוא כותב, כל זה מדובר בדברים של העולם הזה. מעניין ממון שיש לך איתו, כל מיני דברים. אבל אם זה דברים שקשורים לשמיים, או דברים שהם שייכים לציבור, למשל הוא עושה עבירה בפני כולם, הוא מדבר בבית הכנסת בקולי קולות באמצע התפילה, מערים לא פעם, בפעמיים, הוא מפריע לאנשים לשמוע את התפילה, מפריע לאנשים לשמוע קריאת התורה, אז חייב להוכיח אותו, הוכיח אותו בינו לבינו, לא שמע בפרהסיה, לא שמע בפומבי, לא שמע אומר הרמב״ם, וחייב לקללו ולבזותו עד שיחדל מדרכו הרעה. מצלוי, מתי. אבל סתם כך צריך להיזהר. שלא יגרום חס ושלום בזיון. אז כאן שמואל הנביא אומר, אני אפילו כשהיו מבזים אותי, לא לקחתי חופר. נחלתי ולא לקחתי מאף אחד כלום. לכן אמר, על מה אתם, מה אתם רוצים? אז מה אתם מדברים עליי? ככה אמר. עכשיו, זה עוד דבר. כתוב בזוהר שפעם אחת בתלמיד אחד היה רבי יוסי. האמת במדרש בירושלמי כתוב רבי פנחס. בזוהר כתוב רבי יוסי. שהיה יודע סוד שם המפורש. שם המפורש, הגמרא אומרת, מסירת חגיגה, לא היו מוסרים אותו אלא לצנועים. ויש שם כמה תנאים, עומד בחצי ימה ופרקו נאה, ושלא יצא לו שם רע בילדותו, ובקי בתורה, במקרא, במשנה, בהלכה, וצנוע, וענב, ומוחל על אלבונו, יש כמה וכמה תנאים. כהנים לא היו מוסרים, רק לכהן הכי 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 מעולה מכל הציבור. ולמה? כי בברכת כהנים, שהיו עומדים הכהנים מברך את העם, הכהן הגדול, שהם היו מעריכים בשם השם, הם היו מעריכים בשם השם, הוא היה מבדיע את זה ביניהם, שם המפורש, שלא ישמעו את זה אחרים. ושלפני פטירתו, מוסר את זה לכהן אחר. בבית שני נפסק שם המפורש. מה היה? היה מעשה. וזוהר מובא רבי יוסי, היה יודע שם המפורש. אמר לאחד, תבוא, תביאו לי אחד תלמיד שאני אגיד לו את שם המפורש כדי שאני אלמד אותו. בא אחד ואמר לו אני רוצה לדעת, אמר לו, שחקר אותו, אמר לו אתה כהן? אמר לו כן. אמר אתה כהן, הוא יצטרך לבריות, שמת תרצה לקחת תרומות ומעשרות, ותרצה לקחת ומישהו לא ייתן לך ותכעס עליו ותשתמש בשם הזה ותעניש אותו, לא ייתן לך. הירושלמי כתוב את זה באופן אחר, מקרה אחר אולי, רבי פנחס, שניסה, שוב, שם הם כתוב מעשה אחר, שניסה עם אותו תלמיד, ושאל אותו, האם לקחת מימיך מתנה ממישהו אחר? אמר לו, אני כל ימי הכל מי הגיע כפיי. אמר לו, ומתנות כהונה קיבלת? אמר לו, פעם אחת קיבלתי מתנת כהונה. אמר לך, אני לא רוצה לבד לך שם המפורש. מעשה אחר הרב השית חוכמה מביא בשם המדרש, שהיה אחד שבא למד לו שם המפורש, אמר לו כעסת מימיך? אמר לא. אמר טוב, אתה תשב אצלי, במשך הזמן אני אלמד אותך. אחרי יום יומיים היה הרב מרגיז את התלמיד, עושה לו דבר להכעיס אותו ולא כועס. פעם שנייה, עוד יום, עושה לו עוד פעם איזה תרגיל והכעיס אותו, לא כעס. שבע פעמים לא כעס. הפעם השמינית כעס, אמר אתה לא ראוי, שאני לומד לך שם המפורש. אז זה לא פשוט. צריך להיות אדם מפלדה. אבל פלדה עבה מאוד, שלא לא חודר שריון. שזה אפשר ללמד אותו שם המפורש. אז זה היה להם, מי שהיה יודע, הוא היו נותנים. לכן מי שנוטה אחרי הבצע, לא היו יכולים. לכן שמואל פה מצטדק ואומר, אני לא. ויאמרו לו, השקטנו, ולא רצותנו. מה כתוב? ויאמר עליהם עד השם בכם, אמרנו, ויאמר עד. שאלנו למה ויאמר עד, לפי הפשט, הגמרא תרצה, שרוח הקודש, שכינה, קדוש ברוך הוא, היינו אח, השיב, שאני עד. אבל עדיין, למה צריך בת קול? אם כל ישראל מעידים ואומרים, לא השקת, למה זה לא מספיק? למה צריך שגם הקדוש ברוך הוא יתערב? ויאמר עד. למה צריך גם את זה? אלא ידוע, ידוע שהמדרש שואל על ישראל ועל נעשותם את השם לומר, היש השם בקרבנו עם עין. מה פירוש היש השם בקרבנו? המדרש אומר, האם השם יודע מה בליבנו? עם עין. היש השם בקרבנו. והמדרש לא מובן. מה, השם לא יודע את מה שבלב? וכי ישראל שבאותו דור במדרגה כזאת היו שלא ידעו אם השם יודע או לא. אתה יודע מי זה דור המדבר? למדנו שבוע שעבר, הם היו דור דעה. הם המנהיגים של כל הדורות. הם היו תלמידיו של משה רבנו. נשמות גבוהות מאוד. מה זה יש השם בקרבנו עם עין? זאת ועוד שלמה המלך אומר בפסוק, כי אתה לבדך יודע מחשבות לב האדם. והגמרא אומרת שמלאך לא יודע מה אתה חושב. אף אחד לא יודע מה אתה חושב. רק קדוש ברוך הוא. אז אתה לבדך יודע מה שבור בני האדם. אז אם כן, מה שואלים ישראל, יש השם בקרבנו עם עין? מה זה יש השם בקרבנו? התירוץ הוא פשוט. הם ידעו שהשם יודע, אבל הם רצו לדעת איזה הנהגה מובילה אותם במדבר. האם הקדוש ברוך הוא בעצמו או המלאך? מי זה המלאך? זה ממתת. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, שמוך בדרך. לא, ויחל המקום אשר הכינותי. הם רצו לדעת האם זה המלאך ממתת, אז הוא לא יודע את המחשבות, או הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יודע את המחשבות. ולכן שאלו, יש השם בקרבנו עם עין? זו הייתה השאלה. הזוהר אמר את זה קצת הפוך. אז לפי זה יוצא שהשם בקרבנו שהוא יודע, עם עין שלא יודע. הזוהר אומר הפוך. שהשם בקרבנו זה בחינה מדרגה פחותה, כביכול. עם עין, עין זה כתר. הנהגת הכתר. ואמר שזה צריך לכוון במנחת שבת, ובן ישחי יביא את זה. הכירו בניך ואילו כי מאיתך היא מנוחתם, מאיתך, מאת כתר היא מנוחתם, ועל מנוחתם הקלישו את שמך. ההנהגה היא מצד הכתר שנקרא עין. וסוד כמו שרשי הסביר בפסוק, והחוכמה מעין תימצא. הכתר נקרא עין, והחוכמה נולדת ממנו, יוצאת ממנו. ששם מקבל עם עין. בכל אופן, זו הייתה השאלה שלהם, אם ההנהגה היא מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע והוא מתהלך בתוכם או לא. אז אם כן יוצא שהקדוש ברוך הוא, לכן בא כאן הבת קול. עכשיו שאלנו, אם כל ישראל מעידים ואומרים, שלא עשקתנו, לא רצותנו, למה יצריך גם עד של השם? אז ברוך הוא רצה להגיד להם, גם אני איתכם, ואני מנהיג אתכם, ואני נמצא פה, וידעו שהקדוש ברוך הוא גם נמצא. לכן, ויאמר, אמר שעכשיו זה... אחר כך, אמרנו שאם יישאר זמן, נתעסק קצת בהמשך. מה הוא רוצה מהם שמואל? תראו מה הוא אומר להם. ויאמר שמואל אל העם, השם אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר את אלה אבותיכם ממצרים, מארץ מצרים, ואתה יתייצבו וישפטי אתכם לפני השם. כאשר בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל השם וישלח השם את משה ואת אהרון והציעו את אבותיכם אחר כך וישכחו את השם אלוהם וימכור אותם ביד סיסרה ביד פלישתים ויזעקו אל השם ויאמרו חטאנו כי עזבנו את השם וישלח השם את ירובל ואת בדן ירובל אמרנו זה גדעון
ואת בדם, שבוע שעבר קראנו, שמשון, זה שבועיים. ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם, ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי, לא, כי מלך ימלוך עלינו, והשם אלוהיכם מלככם. ועתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן השם עליכם מלך. מה הפירוש? מה קורה פה? הנה המלך אשר, ועוד, מה הוא אומר להם? תראו איך הוא מעניש אותם ובמה הוא מוכיח אותם. גם אתה התייצבו, ראו את הדבר הגדול הזה, אשר השם עושה לעיניכם, הלא כציר חיטים היום, היה הקיץ, עיצומו של הקיץ, תקופת תמוז, כמו עכשיו, אקרא אל השם, ויתן קולות ומטר, ודעורו כי רעתכם רבה. מיד כתוב, ויקרא שמואל אל השם, ויתן השם קולות ומטר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. מה המשל מול מה? וגם מה הבעיה עם מלך? אלא זה הכל מידה כנגד מידה. הם טוענים, למה אתה לשמואל? למה כבודו כועס עלינו שביקשנו מלך? אנחנו ביקשנו מלך, והקדוש ברוך הוא נתן מלך. הרי מי שלח אותך למשוח את שאול? קדוש ברוך הוא. שאול הלך לחפש את האתונות, הגיע לבית של שמואל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה המלך, והוא מושך אותו למלך. נכון? אז מה הבעיה? אומר להם, לא, הבעיה למה ביקשתם? יש לנו את הקדוש ברוך הוא שהוא המלך. אנחנו לא צריכים מלך בשר ודם. אתם שמתם את עצמכם תחת הנהגת בשר ודם. תכף נראה מה הקשר, מה השייכות. הוא אומר להם, אתם שאלתם אותי, אתם ביקשתם מלך והשם נתן? השם נותן. הנה, אני כעת אבקש מהקדוש ברוך הוא גשם, הוא ייתן. אפילו שגשם כעת זה לא טוב. ולכן הוכיח אותם. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא גשם, והגשם ירד. כשהם ראו כך, הם עד עכשיו מה חשבו? שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא דבר. אם זה לא טוב, השם לא ייתן. אבל אם זה טוב, הוא ייתן. לא, לא נכון. לפעמים הוא נותן, גם שזה לא טוב. הרבה פעמים יש אנשים שמבקשים מהקדוש ברוך הוא בדווקא, אפשר לבקש עוד איזה בן, והבן הזה שיבוא, חס ושלום, יעשה רע. ופעמים אדם מבקש איזה משרה, שהיא לא לטובתו, הוא מבקש אותה בדווקא, והיא בסוף בעוכרה. מבקש ממון, מבקש איזו אישה מסוימת, כמו שכתבו, לא יתפלל על אישה מסוימת שיקח אותה, או בשביל הבן שלו, אלא שהשם ימציא לו את בת זוגתו. אז הוא מבקש אישה מסוימת, אז הוא נותן לו אותה, והיא לרעתו. אז לכן אנחנו שמתפללים אומרים, תמלא כל משאלות ליבנו לטובה. שנכון שאני מבקש את זה, אבל אני טועה, אנחנו בשר ודם, עיני בשר לנו, ויהיה לטובה. אז זו הייתה הטעות שלהם, הם ביקשו מלך, ועוד, מה אומרת שהם ביקשו ככל הגויים? ואומר להם, והשם אלוהיכם מלככם. מה זה והשם? הוא אומר להם, אתם צעקתם, והשם אלוהיכם מלככם. יש פה עוד איזה דבר אחד שכדאי לעמוד עליו. הוא מזכיר להם כאן, שיעקב אבינו בא למצרים, ויזעקו אבותיכם אל השם, כאשר בא יעקב מצרים, הוא מתחיל מפה. ויזעקו אבותיכם אל השם, וישלח השם את משה ואת אהרון, והוציאו את אבותיכם ממצרים, וישבו במקום הזה. מה העניין שבאו למצרים וצעקו אבותיכם אל השם? העניין הוא ככה. ידוע שכשבואו נתחיל אחורה מפרשת וישב, יוסף רואה חלומות. והוא בא ואומר להם, והנה השמש והירח, אחד עשה כוכבים משתחלים לי, והם כועסים עליו. מה הם אומרים? לא, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, וכל זה וכל הדברים האלה. ורצו להרוג אותו. וכשהוא בא, תרם יקרב עליהם, הנה בעל החלומות על הזה בא. תרם יקרב עליהם והתנקלו אותו להמיתו. כל המפרשים שואלים, ריבונו של עולם, מה קרה פה? השבטים, אנשים צדיקים, זה לא אדם בשר ודם כמוני וכמוך. ולא כמו הדורות שלפנינו, אלה קדושי עליון. רוצים לרצוח את יוסף הצדיק? על מה? מה הוא עשה? הוא סיפר להם חלום שהוא יהיה מלך. העניין הוא זה. תשמעו, זה דבר מאוד מאוד עמוק וגבוה. זה מדרגה שלא כל אדם יכול לתפוס אותה. הצדיקים הגדולים לא יכולים לסבול שהם יהיו מתחת שליטה של בשר ודם. והצדיקים הגדולים, אם יש להם איזה פחד ממישהו, או אם מישהו מאיים עליהם, הם מיד בפחד. ממה הם בפחד? לא מהאדם. איך אני מפחד ממישהו שהוא נברא, ולא מהקדוש ברוך הוא? ואם יבוא אריה מולו ויפחיד אותו, הוא יפחד. למה הוא מפחד? לא, למה, לא מפחד מהאריה. איך אין לי ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא? אני צריך לעבוד את השם נטו. והתכלית היראה, תדעו, שלא יראה משום נברא בעולם, רק מהקדוש ברוך הוא. השבטים הקדושים היו קדושי עליון. הם אמרו, אנחנו לא ניתן לעולם שבשר ודם ישלוט עלינו ויחוקק לנו חוקים ויגיד לנו מה לעשות. פתאום בא יוסף, אומר להם חלום, ואומר להם, אני המלך שלכם. אז הוא מוריד אותה מדרגה. כך כותב אברבנאל, מוריד אותה מדרגה. ולמה? כותב אברבנאל, שאין אדם יכול להגיע לשלמות, ולא לשלמות, לתכלית השלמות, סוף השלמות, אם יש לו בשר ודם מלך עליו שיכול לשנות את הנהגותיו. אז אני לא כפוף לקדוש ברוך הוא, אני כפוף לבן אדם. אתה מבין איפה נמצא הבעיה? כמו שהגמרא אומרת, אחד הדברים, חיה ואינם חיים, מי שאשתו מושלת עליו, אז מה? כל זוג חי עם אשתו, הוא צריך להתחשב בצרכים שלה. לא, הכוונה מושלת, שבעבודת השם הוא צריך להימנע בגללה, אז הוא בבעיה. כי הוא לא עובד השם לגמרי, הוא עובד איזה מישהו אחר. כמו שאמר פעם, גם רבי נתן לשיץ, אמר בדיחה, שייחס לאיזה עיר, וראה שכל אנשי העיר מפחדים מהרב, אבל הלך לראות מי זה הרב, ראה שהרב מפחד מאשתו. אחר כך שאל אשתו ממי מפחדת, אמרו לו מהחתול, אמר כל העיר מפחדת מהחתול. אז זאת אומרת, אסור לך לפחד משום נברא. לכבד, כן, לכבד את כולם, אבל לא לפחד. לכן הם ביקשו להרוג אותו, אז הוא אומר להם, כה עשו אבותיכם שהלכו והרדו למצרים ואז נמסרו. ולמה? כי עדיין היינו במצב שעדיין לא הגענו למדרגה הגבוהה. הם השבטים חשבו שכבר הגענו למדרגה הזאת, אבל הם עוד לא ידעו שיש עוד תהליך של גלות. אפילו שהם קדושים, אבל הצאצאים, אנחנו עם ישראל, צריכים לעבור את כור ההיתוך במצרים, לסבול תחת יד פרעו, ואז להבין מה זה שליטה של בשר ודם, ולשאוף להשתחרר משליטת בשר ודם ולהגיע לשליטת השם. זה בדיוק מה שקורה היום גם כן. אנחנו מצאים בגלות, עד שלא נבין שאנחנו כן בגלות, כשאנחנו פה במדינה שהיא מדינת כל אזרחיה, ולאזרח הגוי יש יותר זכויות ממני וממך. עובדה שבערים הכי קדושות מוכרים, הבגץ מצווה למכור חזיר חופשי חופשי, והכל, וכל דבר הם שולטים עלינו, ושאתה מדבר, וזה אסור לשמוע על כלי התקשורת, תדעו, הם כולם כופרים גמורים, זו עבודה זרה לשמוע אותם. שעולה איזה בן אדם חושב שהוא יצלצל לרדיו לאיזה תוכנית, שיש כאילו מה לדבר, שקר, תפסיק, כולם לחמת זה, בבלת, קשקושים, משחקים על האנשים, ומרמים אותם, הנה ראיתם מה היה בפרקליטות ומה היה בזה, אתם רואים הכל, חתיכת מסחרה, כדב, לא תסדקון ולא תאמנון, יש פתגם, הערבים אומרים, קלוטון, שקרן, קזבן, הכל זה הצגה, זה בשר ודם, זה הצגה חיצונית, עד שלא נתפוס ונבין שיש פה מגמתיות, להוציא אותנו מתחת שלטון השם, מתחת השגחת הבורא, ולהכניס אותנו תוך השקפות חילוניות מובהקות. אז הוא אומר, אז מה? אז יש פה גויים, אז צריכים לתת להם. כן, תן להם. מה, גויים אין להם מספיק מדינות? מה, אין לערים הקדושות זכות שבעיר קדושה לא עושים דבר זה וזה? למה בוושינגטון, בניו יורק, אם איזה מטוס של סנאטור יטוס באוויר, מיד יירטו אותו וירסקו אותו לרסיסים, כי אסור להיכנס שם למרחב האווירי? למה חזיר יכול להיכנס למרחב האווירי של ירושלים ושל טבריה ושל שאר ערי הקודש? לא תהיה כהנת כפונדקית בחברון, עיר מוסלמית, לצערנו, עיר מוסלמית, אין שם, יש חוק עירוני שאסור לפתוח שם שום מקום, לא, בטח לא קולנוע, לא תיאטרון, לא הצגות, וגם לא דברים של שתייה ובילוי. זה דבר ידוע, תשאלו את זה בחברון ותראו, למה? היא עיר קדושה, מוקדסה. למה אנחנו עיר טבריה לא קדושה? למה ירושלים לא מספיק קדושה? אתה מבין איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נטעון לך טענות, יש לנו גויים, מה שאתה רוצה תאכל, מה אנחנו חופש ודרור, אוי ואבוי, יש חופש ודרור, מרדנו במלכות שמיים, מה אתה חושב, העולם הפקר, העולם של הקדוש ברוך הוא, יש יום לאל היום, זה לא פשוט. עכשיו זה כשאדם נמצא תחת שלטון בשר ודם, מזה פחדו השבטים. אבל יוסף, המטרה שלו הייתה אמיתית, הם ביקשו להרוג אותו בגלל זה, שנאו אותו, אבל המטרה שלו הייתה כי היה צריך לרדת למצרים. וזה מה שמזכיר כאן שמואל הנביא, שימו לב את זה בהפטרה, זה מדהים. ואז אחר כך הוא אומר, וישכחו את השם אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא, עוד פעם שוכחים את הקדוש ברוך הוא, וכל הזמן מנסים להיות דומים לגויים. ואכן הוא הביא להם קציר חיטים. אחר כך הוא מבטיח להם, הוא אומר להם, אתה התייצבו ואל תפחדו, ועשו אומר להם, ולא תסורו, כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. מה פירוש בעבור שמו הגדול? זה קשור למה שאמרנו בהתחלה. ויום הקיין על כס ים לחמל השם בעמלק דור דור. אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. היה צריך למחות את עמלק, אז לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול שיהיה שמו שלם. וכיוון שאנחנו מחויבים לחלות זרע עמלק, לכן הוא אומר, הוא ישלח לנו את המשיח שיחלה אותו. כי הועיל השם, הועיל אותיות אליהו. פרוט המילה אל, הועיל, הועיל השם לעשות אתכם לא לעמה קשר. אמרה אומרת, מוסכת קידושים, יש בישראל היו 10 קבוצות, 10 יוחסין, עלו מבבל, כהנה, לוויה, ישראלי, גרים, עבדים משוחררים, חרורי, נתינים, זה גבעונים, יש אחר כך שטוקי, אסופי, יש ממזר ויש חלל. שטוקי יודע מי אמו ולא יודע מי אביו, שאמו משתקתו, הוא צועק, רואה איזה איש, אומר אבא, אומר לו, שקט, זה לא אבא, שטוקי. אסופי זה שלא ידוע מי אביו ומי אמו. כל אחד ההגדרה שלו ההלכתית מובד שם בפרק הזה. והגמרא אומרת בסוף, ויש ממזרים גם, מה נעשה איתם? עתידים ממזרים להיטהר, יבוא אליהו הנביא ויטהר את כולם. אז מי יעשה אותנו עם? עכשיו אנחנו לא יודעים עם מי להתחתן, הכל מעורבב, הכל בלגן אחד גדול. אומר אל תפחד, יבוא אליהו, ואז כי הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. למה? אז יחזרו לחזות בנועם השם, נהיה יותר ממלאכי השרת. עכשיו באמת השאלה, מה ישראל חטאו שביקשו מלך? וזהו שעדיין רצו מלך שימלוך עלינו, לא מלך שינהיג אותנו, שידאג לצרכים, אלא עלינו. להיות מתחת שלטון של בשר ודם, זה אסור. והשם אלוהיכם מלככם, ככל הגויים, זה הכוונה. אז לעתיד לבוא, אני עכשיו שאלה, הזוהר עצמו מקשה את השאלה הזאת. פעם אמרתי את זה בשיעור ביהודים, שאל אותי, אמרתי לו, אמת, אתה צודק? שאלה אמיתית. הוא אומר, אז מה אנחנו מבקשים כל הזמן שיבוא מלך המשיח עוד פעם? הנה עוד פעם מבקשים בשר ודם שיבוא מלך המשיח, זה בשר ודם. תגיד שיש לו נשמה גבוהה, תגיד שהוא אני יודע מה, אבל הוא בשר ודם. אבל התירוץ כמו כל יהודי בשאלה נוספת. אנחנו בסוף עלינו לשבח אומרים, והיה אדוני למלך על כל הארץ, יום הוא יהיה אדוני אחד שמו אחד. אז זוהר מקשה, אם והיה השם למלך, אז מה המשיח עושה? אז הזוהר מתרץ. משיח ימלוך על כל אומות העולם ויכניע אותם תחתיו, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו, וכל האומות ישתחוו לו. כתוב בתהילים, ישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדוהו, ויתן לו מזהב שבע, כוש תריץ ידה לאלוהים, מצרים תיתן לו מתנות, כוש, כל מדינות העולם יקנעו לו וימליכו אותו עליהם. אבל אנחנו עם ישראל נהיה תחת השגחה ישירה, ישירה של הקדוש ברוך הוא. זה התכלית. אז התכלית היא שיבוא משיח. והמשיח ימלוך, בהתחלה יגאל אותנו, יוציא אותנו מתוך השעבוד, מתוך הדעות הכוזבות שאנחנו נמצאים בהם, מתוך כל הגלות הנוראה הזאת, כמו ביציאת מצרים, גם שם היו עובדי עבודה זרה וכו'. ואז אנחנו נהיה ראויים שהקדוש ברוך הוא נסתכל ונראה אותו עין בעין בשוב השם ציון במהרה בימינו אמן.
כן, שהוכיח מהמשנה מסכת סוכה. משנה אנחנו קוראים